שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו נפגשים שוב בפרשת השבוע, פרשת תצווה. פרשה שעוסקת כמעט כולה בבגדים. בגדים של הכהן הגדול, בגדים של הכהן האדיוט. ואולי השאלה הראשונה זה למה בכלל כהנים צריכים בגדים מיוחדים? מה... לא יכולים ללכת כמו אנשים מן השורה ולעשות עבודתם בלי הבגדים האלה? מה הצורך? גם רואים שיש פה צורך משמעותי, כי הם מקדישים לזה המון פסוקים.
תראה, קודם כל, זה רק בבית המקדש. כשהכהנים יוצאים מבית המקדש, זה מפורש ביחזקאל, בהפטרה. הם לבושים רגיל. כמוך הם יחדסים.
זה כמו מדהים, באים מילואים, באים לצבא, שמים מדהים.
זה מדהים. ולמה צריך מדהים? בגלל שאדם לובש בגדים, הבגדים הם מבליטים את האופי הפרטי שלו. אצל נשים יותר בולט מסר גברים. אישה היא מתלבשת, הבגד מבטא את אישיותה. איש בכל זאת, הוא אוהב מדים. הולך עם כיפה סרוגה, הולך עם חולצה לא לבנה, בזה הוא משדר את קבוצת ההשתייכות. אבל בבית המקדש, הכהן, הוא לא אישי, הוא משרת את ריבונו של עולם. ולכן המדים האחידים של כולם, הם עושים את כולם לאותו דבר. כן. כמו בבית ספר, נכון? עכשיו חזר חוק שצריך...
כן, תלבושת אחידה.
כי זה התחיל השנה.
בחלק מהמקומות זה כבר כמה שנים.
כן, זה תלבושת אחידה. כולנו דומים, כולנו שווים, לא, אף אחד לא מתנשא. יש בזה מעלה.
אבל זה תלבושת אחידה של הכהנים מול העם.
בסדר, לא... נכון, כל הכהנים הם אותו דבר.
כן.
הם לא, הוא משרת השם, אין הבדל בין איש לאיש, גם מה שהכהן מקריב, אחר כך כולם אוכלים בשווה. הוא לא,
אבל זה לא עלול לייצר מוחק... את לו איזשהו גאווה כלפי אלה שאינם לבושים בגדים
שלו? הוא מוחק את האישיות שלו. אני לא אני, אני סתם משרת השם, אני בתוך בגדי הכהונה.
אבל אם נדבר לרגע על בגד באופן כללי, הבגד יש בו גם מושג של בגידה, הרבה פעמים באמת אנחנו משתמשים בו כדי לרמות, הרי זה הרב הציג את הצד החיובי, שהבגד הוא בא לבטא אישיות, אנחנו יודעים שהבגד הרבה פעמים הוא משחק של... כמו שחקנים, כן, לובשים בגד מסוים כדי לעבוד על מה שנקרא לרמות אנשים אחרים באמצעות הבגד.
זה באמת מה שקרה, הנביא מלאכי הוא מתלונן שהכהנים לא היו ראויים, היו רודפים ממון.
אז גם הכהנים השתמשו בבגד לרעה בשלב מסוים.
בכלל השתמשו לרעה. אמר הפילוסוף קאנט, שניני תלמידו, שהדת בלי תודעה מוסרית, היא הופכת למשחק של אמונות תפילות. ועוד אמר פילוסוף אחד, שכחתי מי, ואחר כך, הכת השלטת מנצלת את הדת כדי לסחוט את האנשים. אז גם הכהנים הם היו כאלה. הרבה סבלנו מהכהונה. שם אומר הנביא מלאכי, מה צריך להיות כהן? כי סבתי כהן, כן, ישמרו דעת, דור יבקשו מביאו, כי מלאך השם סברתו בשלום ומישור, כן. הלך איתי. נכון, הרבה סבלנו מן הכהונה, אבל אנחנו שומרים על הכהונה, והכהונה תחזור. ואל אל תשכח שאני כהן.
זהו, לא אני צריך להיזהר בשאלות, בפרשות האלה. העניין אבל של הבגדים, אם נכנסנו לזה, יש היום, יש טוענים שאני... שההלכה שלנו והתורה עוסקת יותר מדי עם ענייני בגדים. זה משהו חיצוני, ואם ניכנס שנייה לעניין של הצניעות הבגד למשל, אנחנו עוסקים בזה די הרבה בנושא של צניעות, במיוחד אצל נשים, ואולי לפעמים אפילו בצורה מוגזמת מתעסקים עם מידות, ועם ככה כן וככה לא. יש פה משהו, אולי שהוא...
אתה סודק. הרבנים החרדים מאוד מאוד זועקים על כך שנשים לובשות בגדים עם המידות הנדרשות, ובכל זאת זה לא צנוע. הצבעים ולחוץ על הגוף. נו, אז חזרנו מה שאמרנו קודם, שהדת בלי התודעה המוסרית הפנימית, זה מין יכול להפוך לדבר...
כן.
לא, לא אמיתי, אמונות אפילו, סופרסטישן, לא יכול, נכון.
יש גם טיעון, מעניין אותי מה תאמר עליו הרב, שעיסוק מוגזם בצניעות הוא בעצמו לא צנוע.
נכון, עיסוק מוגזם הוא לא צנוע. זה אדם צריך, הרבנו הרב ציודה היה ככה אומר, כל השאלות האלה עצמם זה לא צנוע. צריך להיות צנוע ולא לדבר על זה וזה.
אבל טוב, שואלים בטח את הרב הרבה שאלות בעניין, זאת אומרת זה בא, נכון, זה בא מהשטח
נכון.
גם.
נכון, נכון. אדם שהוא צנוע בפנים, הוא לא שואל כל השאלות האלה. מתוך רגש טבעי, הוא מבין איך צריך להתנהג. אגב, גם גברים צריכים להיות צנועים. ולא רק שנוכחות אנשים, הרי עיין בה כי אפילו בשולחן ארוך, כי שולחן ארוך, סימן ב' וג', גם בחדר, כשהוא לבד בחדר, וגם בחושך, כן. גבר צריך להיות צנוע. כי הקדוש ברוך הוא מלא כן. כל הארץ כבודו.
כן, אנחנו יודעים, יש הלכות גם על יכול את הכיסא, שצניעות...
נכון, נכון.
בכל מקום. עכשיו הבגדים של הכהן, ניכנס שנייה לפרטים, יש לכהן אדיוט 4 בגדים, לכהן גדול יש 8 בגדים, והבגדים של הכהן האדיוט זה מכנסיים, גוטונת, מצנפת ואבנת. מה מיוחד דווקא ב4 בגדים האלה? הם שונים מאוד, זאת אומרת, מכנסיים, גוטונת זה משהו יותר בסיסי, אבל אבנת זה מה זה, חגורה, מה...
כן.
מה
אז באמת, העיקר זה הכותונת והמכנסיים. כמו שאומר הרב קוק, בכל זה בפירושים שלו על עולת ראייה בהתחלה. שם יש המון המון פירושים על קורבנות ועל כהונה, ובאמת אי אפשר. אמר הרב קרול, הרב של כפר חסידים, אחרי שהרב קוק הוציא את זה לאור, הוא כבר לא יכול להסתיר שיש לו רוח הקודש. כי איך 2000 שנה אחרי חורבן בית המקדש, אדם מבין מה זה קורבנות, מה זה בגדי כהונה. הוא אומר שאדם יש לו שני יצרים ראשיים. יצרה דרציחה, דאלימות, ויצרה דריות. והכותנת היא חוסמת את היצרה דרציחה פה, והמכנסיים יצרה דעריות. לכן אלה שני הבגדים העיקריים.
אולי גם האבנת מתחבר לזה, כי האבנת הרי החסידים זהו, הולכים עם האגרטל הזה, שזה מאותה סיבה, זה גם קשור ל...
איקון נקראת אלוקיך. וכידוע, הכובע בגמרא זה יראת שמיים. כסה ראשך שלך יראת שמיים. לזכור שמעל הראש יש ריבונו שלו.
אז לכל בגד יש משמעות וייעוד והתמודדות.
ודאי שינה בבגדים, חיה מיטה בידי שמיים, אי אפשר לשנות וכן.
נעבור לכהן הגדול, אבל לפני שאני אשאל על הבגדים שלו, אולי בכלל צריך לשאול על הבחירה שלו, במה זכה מה שנקרא, נתחיל מהארון הכהן, ארון הכהן הגדול, במה הוא זכה בכלל להיכנס לסיטואציה הזאת של כהן גדול, לפני שניגע בבגדים שלו.
זה הסיפור, בגלל שמח, חז"ל אומרים, בגלל שמח בליבו.
ברכה ושמח בליבו, שראינו
משה רבינו, שדיברנו על זה פעם.
פרשת שמות.
משה רבינו לא רצה להיות מנהיג עם ישראל, כי זה יפגע באחיו הגדול שכל השנים היה. אומר לו ריבונו של עולם, אל תדאג, הוא יראה אותך ושמח בליבו. שהוא ישמח כלפי חוץ, יש לו ברירה. השם יכול להעיד שהוא ישמח בליבו. כלומר, יש לו לב טוב. הוא לא מחפש.
זה המידות הדרושות בעצם בשביל להיות כהן גדול.
נכון. והוא, הכהן הגדול, נושא את כל עם ישראל לליבו. אוהב את כל עם ישראל. אוהב שלום, דורש שלום, אוהב את הבריות מקרבן התורה. שני אנשים היו ברוג, איזה שלום ביניהם. ומישהו חטא, היה מדבר על ליבו, מישהו היה עצוב. אז מה שהוא נושא פה את
החושן.
את החושן עם אבני.
עם כל השבטים.
כל השבטים. ונשא על ליבו שמות בני ישראל, הוא באמת נושא על ליבו, לא רק בבגד, אלא בפנים, בתוך הלב. ולכן, הוא הכהן הגדול, הוא לא איזה איש דת, מתנשא, הוא משתלט, הוא מנותק, לא. הוא באמת נושא לכל עם ישראל הליבו.
ואם כבר הזכרת הרב, דיברת על החושן, הוא נושא הליבו, וכאן יש לו את הציץ. והציץ זה גם משהו שדורש הסבר. איזשהו רדית זהב כזה פס, שאומרים שהוא נושא את אבון הקודשים, כן, הפסוק מדבר על לחפר על אבון הקודשים. איך מתקשר הפס זהב הזה עם לחפר אבון הקודשים?
כן, מה שכתוב על הציץ זה קודש לשם. וזה האידאל העליון של האדם, להיות קודש לשם. זה לא מסילת ישרים קודם, זהירות, לא לחטוא, זריזות, כמצוות, נקיות, מעבירות שמקובלות בחברה, ואחר כך פרישות, מענות, מיותרות, ואחר כך טהרה לשם שמיים, ואחר כך חסידות שהאידאל האדם בעלי אדמות זה לעבוד את השם, ואחר כך ענווה, ואחר כך יראת השם, ואחר כך קדושה. קודש לשם. זה האידאל העליון. אבל קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. זה לא נכון. לא כל העדה כולם קדושים. כל העדה מצווים להיות קדושים, כל העדה יום אחד יהיו קדושים, כל העדה קדושים בסגולה הפנימית, אבל בפועל זה לא
ככה. יש מדרגות בקדושה.
ואהרון הוא באמת קודש לשם. אז זה לא לעתיד לבוא, כתוב שהיה על מסילות מסילות הסוס קודש לשם. תעיד לבוא אפילו סוס.
כל התפשטה, הקדושה תתפשט עד למסילות הסוס.
אבל בינתיים זה עוד לא. והוא קודש לשם. להיות קודש לשם זה עבודה עליונה. אז כל מה שיש לו, כל הראש שלו, כל האידיאלים שלו, כל השאיפות שלו, זה בשביל ריבונו של עולם.
ואיך זה מחפר על האבונות?
טוב, זה, אנחנו אומרים שכל עם ישראל הוא מחובר. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל מעורבים זה בזה, כמו שאומר רבי משה קורדובר או בספר תומר תבורה. ומה שקורה בנשמות של אנשי המעלה, זה פועל לטובה על כל הנשמות של כל עם ישראל. היא סוד חיבור הנשמות.
האמת שיש עוד קשר בין כהן גדול לכפרה בהקשר של הרי מקלט, הרוצח משגגה ש... בעצם נשאר בעיר עד שהכהן הגדול נפטר. זאת אומרת, יש קשר בין הכפרה של הכהן הגדול על הדור.
מסילת ישרים בסוף פרק י"ט החסידות, שהכהן הגדול, למה זה קשור למות הכהן הגדול, מהו השם, היה צריך להתפלל עליהם.
ולא עשה את זה.
הוא היה צריך לדאוג להם, להתפלל, להתעניין. הוא לא עשה מספיק, אכן. יש לו חלק של אשמה.
יש משהו שמעניין בבגדים של
מעניין.
הכל מעניין, אבל עוד משהו מעניין. בבגדים של הכהן הגדול יש המון זהב. בכלל במשכן יש המון זהב. הכהן הגדול זה פעמון ורימון, ויש המון חוטי זהב, ובמשכן יש המון זהב, וזה בעיניים ככה פשטניות, זה נראה קצת חריג שמקום כזה קדוש, זהב, אנחנו רגילים, אנחנו מתרגלים לצניעות ולפשטות, ו... ביום כיפור עוד הכל לבן מתוך פשטות, אז מה המקום של כל הזהב הזה בתוך הקודש?
אז מה אתה מציע שנעשה עם הזהב? שנלך עם טבעות זהב, ומשקפי זהב, ושעון זהב?
לא, אבל יש משהו בתכשיטים...
אז אנחנו מביאים לבית המדרש.
לא, בתכשיטים של נשים בצורה מסוימת, אפשר להבין את זה, אבל למה הכהן הגדול צריך כל כך הרבה זהב בבגדים שלו?
תראה. קודם כל, אתה זוכר שהיה כהן גדול עני, ואז הוא היה כל כך עני, ואמרו, זה לא כבוד האומה הישראלית, והוא היה סטט, אז מילאו לו את המסטטה וזהב. אבל, אדרבה, זה לומר, לי, השם אומר, לי הכסף ולי הזהב. וגם אנחנו, אין איסור להיות קפיטליסט, אבל הקפיטליסט הוא צריך לדעת, שהכסף הזהב זה בשביל ריבונו של עולם. כי איך אומר דוד המלך, סוף דברי הימים, מה שאומרים בהתחלת ויברך דוד, אסף כל כך הרבה כסף והזהב אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כל הכסף הזהב אתה נתת לנו, ואנחנו כביכול נותנים לך בחזרה. כל מה שיש לאדם, כל כוחות הנפש, כל כוחות הגוף, כל כוחות השכל, כל כוחות הרגש, כל כוחות הדמיון, וכל הכישרונות וכל הכסף, אבל זה בשביל ריבונו של עולם, וזה מה שאנחנו שמים בבית המקדש.
אז יש מקום לזהב, שהוא בבית המקדש, אנחנו אומרים, אנחנו מקדישים את הזהב למטרות נעלות וקדושות, יש לו מקום במציאות. כשהוא נמצא בקודש, אז יש לו, יש לו מקום. עוד דבר שמעניין בהקשר הזה, שהוא בראייה ראשונית נראה שלילי, שהכהנים עסוקים המון בדברים, בסופו של דבר, חומריים, באכילה של קורבנות. זה משהו ש...
כל הזמן הוא מתקיל אותי עם שאלות, תראה. זה נכון שהכהנים...
אבל אתה כהן.
אני כהן. תראה, זה נכון שהכהנים אוכלים, אבל זו אכילה קדושה. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. גם הובא מסילת ישרים ושאר הקדושה. כלומר, הכל תלוי לאיזו מטרה אני אוכל. אני אוכל כי אני רעב, לפעמים אני אוכל כי זה טעים. אבל הכהנים הם אוכלים, והאכילה שלהם היא בעצמה עבודת השם. הם אוכלים במגמה הרוממה העליונה של צבירת כוחות לעבוד את השם. לכן האכילה שלהם היא קודש. ואנחנו נכנסים לבית המקדש, רואים את האכילה של הכהנים, ומתוך כך אנחנו מתארים ומזדקחים.
אבל בפועל, גם האכילה זה היה אכילה של הרבה בשר. ואיך באמת עושים את זה? איך הכהנים מרוב קורבנות, איך אין שחיקה בעניין הזה, שאוכלים כל כך הרבה בשר, וזה... בשר זה הדבר הכי...
קודם כל, הכהנים היו 24 משמרות. כלומר,
48 פעמים... זה לא שכל יום הם היו שם ואכלו.
אז הכהן הוא היה פעמיים שבוע ועוד בחגים. וגם כשהוא נמצא, כל יום יש... לא כל יום הוא עובד. יום אחד מתוך שבעה. וגם כל היום הוא לא עובד, אלא יש כהנים וכוננות וכן הלאה, וחלוקה שלמה. בית אב, משמר. אז הוא לא אוכל הרבה, הוא צריך לאכול כזית. וגם הקורבן, איזה כבש בבוקר, מחלקים בין כל הכהנים. אז הוא לא אוכל. אף על פי שהכהנים כתוב שהיו אוכלים בשר, היו הולכים יחפים על הרצפה, אז היה להם כיף בטן ושלשול, והיה בבית המקדש אחד מומחה לדבר הזה. והיו מחממים את הרצפה שלהם קר מדי. כלומר, אכילת הבשר זה גם היה מין מסירות, ולא היו חולים מזה הכהנים.
אז את אומרת, אבל חשוב מאוד להבין שהכהן, כל כהן שלעצמו לא אכל הרבה בשר, כי ההזדמנות שלו לאכול הייתה פעם ב- עם המשמר שלו והזמן שלו.
ובכל זאת היה לו כאב בטן.
ובכל זאת היה לו כאב בטן, אז גם מזה הוא לא נהנה כל כך.
לא, זה עבודת השם, עבודת השם.
וואה. טוב, אז...
אנשים שאלו אם לעתיד לבוא, כשיבנה את המקדש, שאפשר לעשות חימום חשמלי תחת הבלטות. אני לא רואה סיבה שלא, אבל נחיה ונראה.
שנחיה ונזכה ונראה.
נזכה.
בסדר, אז אנחנו מסיימים פה עוד פרשה של משכן, פרשת תצווה. תודה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים ולצופות. אתם יכולים לשאול שאלות ולהעיר הערות ותגובות באתר שלנו, ואנחנו ניפגש במפגש נוסף, הפרשה הבאה.